כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi Olvoz ovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, ה' בטבת תשע"ז, מסכת בבא מציע, דף צדיתת, הדף התשעה ותשעים של המסכת. אתם מאזינים מרדיו כל חיים השדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסיעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בסייעת הדשמי הגדולה נלמד דף צדיתת ממסכת בבא מציע. אם המסכת כולה מסתיימת בדף קוף יוטט, תווה אומר, שמצויים אנו 20 דפים ו-20 ימים בסייעת הדשמי הגדולה מסיום המסכת כולה. השתבח שמו לעד. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד והתקלה לידי ולא יקשה בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. אחרי שנשאנו את תפילת בית המדרש ואת פסוקו של השלה הקדוש, אנחנו ניגשים בסייעתא דשמיא אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול בסיום השיעור סיימנו ללמוד את דף צדיק ח' ממסכת בבא מציע. שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה כעת התשובות. שאלה ראשונה, מדוע העמידה הגמרא ברישא שמתו בית הפרות ומודה השואל באחת שחיה, ולא אמרה המשנה שפרה אחת קיימת ומודה בה השואל שצריך להחזירה? התשובה היא משום שהודעה בפרה קיימת לפנינו קרויה אילך, ויש מנדה אמר שאילך פטור משבוע. שאלה שנייה, מהי שיטת רמי בר חמא בחיוב שבועת שמורים ומודה במקצת? התשובה שאינו חייב שבוע אליהם, כן, יש ממון שהוא כופר בו לגמרי. שאלה שלישית, כיצד יש להעמיד את המשנה לשיטת רמי בר חמא? התשובה, רישא בגימל פרות והסיפא בדלת פרות. שאלה רביעית, לשיטתנו שמשנתנו אינה מדברת בשבועת מודה במקצת, מדוע כששניהם טוענים בריא נשבע הסוחר? התשובה, שכיוון שנשבע שמתה כדרכה, מגלגלים עליו גם את השבועה הזו שסחורה מתה. שאלה חמישית, כאיזה תנא יש להעמיד את משנתנו? והתשובה, כסומכוס, שממון המוטל בספק חולקים. והשאלה האחרונה, בספק של שאלה בבעלים וסחרה שלא בבעלים, באיזה קניין נעשתה המשיכה? התשובה, כפי שאומרה, שהיא בקניין חצר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על הדף אשר למדנו אתמול, על דף צדיק ח' ממסכת בבא מציע. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ה' בטבת תשע"ז, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הדף התשעה ותשעים של מסכת בבא קמא, הלא הוא דף צדיתת, 20 ימים, 20 דפים לסיום המסכת, השתבח שמולד. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדיחת עמוד ב', מן המשנה המצויה 10 שורות לפני סוף דף צדיק ח', משנה פותחת במילים השואל את הפרה ושילחה לו ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה מבררת ממתי מתחייב השואל באחריות החפץ, האם משעה שנשלח אליו החפץ או משעה שהגיע לידו, וכן מתי מסתיימת אחריותו על החפץ, האם כשמוציאו מרשותו או רק כשהגיע ליד הבעלים. וכך אומרת המשנה, שואל את הפרה מחברו, והמשיל שילחה לו את הפרה ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו של המשיל, או ששלח לו את הפרה ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו של השואל, ומתה הפרה בדרכה מבית המשיל לבית השואל, פטור השואל כיוון שעדיין לא באה הפרה לידו ולא התחייב באחריותה. מסכת בבא קמא בדף קוף דלת עמוד א' דנה הגמרא בדינו של אדם השולח שליח לחברו להביא לו חפץ מסוים ומינה את השליח בפני העדים, האם נעשה עלה כשלוחו לעניין זה שמיד כשניתן החפץ לשליח הרי זה כאילו הגיע ליד המשלח או לא? נחלקו בדבר רבא ורב חיסדא. רב חיסדא סובר שכיוון שמינהו בפני עדים קיבל עליו המשלח את האחריות על החפץ מיד כשיגיע ליד השליח, אילו רבא סובר שלא הייתה כוונתו שקבלת החפץ על ידי השליח תחשב כקבלתו והתחייב באחריות החפץ, אלא התכוון רק לומר למשאיל ששליח זה הוא אדם נאמן שאפשר לשלוח עמו חפצים, ואם ירצה ישלח עמו את החפץ באחריותו של הבעלים, אבל לא שאחריות החפץ תהיה עליו. מחמת המחלוקת הזו נחלקו גם בביור משנתנו. רב חיסדא סובר שמשלוחו של שואל שהוזכר במשנה התמנה בפני עדים, הרי שחיוב האחריות הוא על השואל, וכיוון שבמשנתנו מבואר שהשואל פטור, ביאר רב חיסדא את משנתנו בסחירו ולקיתו, כלומר באדם שידוע שהוא עושה שליחויות עבור השואל, אבל אין עדים שמינהו בפירוש לשליחות הזו, ולכן פטור השואל מאחריות. ואילו רבא מבאר את משנתנו גם באופן שמינה את השליח בעדים, ואף על פי כן אינו מתחייב באחריות הפרת שתגיע לרשותו, כיוון שכוונתו הייתה רק לומר למשאיל ששליח זה הוא אדם נאמן, ועם רצונך אתה יכול לשלוח על ידו, אבל לא התכוון לקבל את אחריות הפרה משעה שתגיע ליד השליח. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם אמר לו השואל למשיל, שלחה לי את הפרה ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי, או שאמר לו השואל, שלח לי את הפרה ביד בנך או ביד עבדך, או ביד שלוחך, או אף אם לא ביקש השואל שישלחנה, אלא אמר לו המשיל לשואל, הרי אני משלחה לך ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי, או שעודיו שישלחנה ביד בנך, או ביד עבדך או ביד שלוחך, ואמר לו השואל המשיל, שלח, כיוון שהסכים לשליחות הזו, קיבל על עצמו השואל להתחייב באחריות הפרה מזמן שיקבל השליח את הפרה, ולכן אם שלחה ביד אחד מהם ומתה הפרה בדרך, חייב השואל באונסין. והטעם שמועילה אמירת שלח לחייב את השואל, מבארים הראשונים בכמה דרכים. הראב"ד שמובא בשיטה מקובצת מבאר, שכשהשואל ביקש מהמשאיל שישלח לו את הפרה, גילה בזה שנוח לו לזכות בשאלת הפרה. ואף על פי שיש בזה גם צד של חובה שמתחייב באונסין שיקרו בדרך, זה מועיל כיוון שהדין הוא שחווים לאדם שלא בפניו כשהחיוב הוא מדעתו. עוד הוא מבאר שכיוון שהשואל אמר שלח, הרי זה כבקשה מהמשיל שימנה אותם בשמו להיות שלוחים שלו, של השואל. כיוון שהם שלוחיו של השואל, הרי זה כאילו נכנסה הפרה לרשותו. ואילו הנימוקי יוסף מבאר שהוא מתחייב מדין ערב, כמבואר במסכת קידושין דף זין עמוד א', שאדם שמוצאים המון מרשותו על פי דברי חברו, מתחייב לו חברו. וכדין ערב, שכיוון שהמלווה נתן את המעות ללווה על סמך דבריו, הוא מתחייב לשלם אם לא יפרענו הלווה. גם כאן, כיוון שאמר השואל שלח והמשיל שלח על פיו, מתחייב השואל מדין ערב באחריות הפרה. מסיים את המשנה ומבארת מאיזה זמן נפטר השואל מאחריות הפרה. וכן אומרת המשנה, הדין בשעה שהשואל מחזירה לבית המשיל, שאם שלחה לו על ידי שליח סתם, אינו נפטר מאחריותה עד שתבוא ליד המשיל. אבל אם אמר לו המשיל שישלחנה ביד שליח, מיד כשמסרה השואל ליד השליח, נפטר מאחריותה. בגמרא ליל בדף פי עמוד ב' מבואר שדין זה הוא רק באופן שמחזיר לו את הפרה בתוך ימי שאילתה, אבל אם מחזירה לאחר ימי שאילתה אינו חייב באונסיה. זאת מכיוון שמזמן שהסתיים זמן השאלה אין לו יותר דין של שואל, גם אם הבהמה עדיין ברשותו, אלא הוא נחשב כשומר שכר עליה וחייב רק בגניבה ואבידה ולא באונסין. זוהי המשנה שלנו בדף צדיחי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם אמר השואל המשיל שלח לי את הפרה ביד עבדך והוא שלחה ונאנסה בהמה בדרך, חייב השואל. סובר את הגמרא שהמשנה עוסקת בעבד כנעני, ומקשה הגמרא מדוע כששלחה המשיל ביד עבדו חייב השואל באונסין, הרי הכלל הוא שיד עבד כיד רבו, כלומר אין לעבד כנעני רשות ממונית בפני עצמו, אלא רשותו נחשבת כרשות של רבו, ואם כן כשעבדו של המשיל מוליך את הפרה, הרי עדיין נמצאת ברשות המשיל, והרי זה כאילו המשיל עצמו מוליך את הבהמה. וכשם שאם המשאיל מוליכה פשוט שאין השואל חייב באחריותה כיוון שלא יצא עדיין מרשותו של המשאיל, כך גם באופן שעבדו של המשאיל מוליכה אין לחייב את השואל באחריותה. תרץ את הגמרא, אמר שמואל, הדין המבואר במשנתנו שאם המשאיל שלח את הפרה ביד עבדו חייב השואל באחריותה, עוסקת בעבד עברי דלא קני לגופי, שאין גופו קנוי לאדוניו, ודינו ככל שליח של המשאיל, שאם שלחו בציווי השואל חייב השואל באחריותה. אבל באמת בעבד כנעני שידו כיד רבו, פטור השואל. בעבד כנעני שאנחנו מדברים עליו זה גוי שמל וטבל לשם עבדות, וגופו קנוי לרבו הישראל כבהמתו. כמה מבואר במסכת בבא קמא דף ממתת עמוד א', ששפחה מעוברת היא כמו חמורה מעוברת. דרשו זאת מהפסוק, שבו לכם פה עם החמור, שנאמר לגבי אליעזר עבד אברהם, שהעבדים הם עם הדומה לחמור. אבל עבד עברי הוא ישראל לכל דינה ואין גופו קנוי לרבו, אלא רק משועבד לעשות מלאכות לאדונו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל דלא קני לגופי, שאף שאמרו במסכת קידושין דף ט"ז עמוד א' שעבד עברי גופו קנוי, זה דווקא לעניין דין גירעון כסף. דהיינו, שעבד עברי יכול לתת לאדונו את שווי השנים הנותרות שצריך לעובדו ולצאת לחירות. לגבי זה נאמר שגופו קנוי, לכן לא יועיל אם האדון ימחל לו על זה. אלא, צריך לכתוב לו שטר שחרור, אבל אין הכוונה שגופו קנוי לאדונו כעבד כנעני. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רב אמר אפילו תימא, גם אם תאמר שהמשנה עוסקת בעבד כנעני, יש לחייב את השואל באונסין, משום שכאשר אמר השואל המשיל שישלח לו את הפרה, נעשה כאומר לי, נחשב הדבר כאילו אמר השואל המשיל, הקישה במקל והיא תבוא. הקטע בהמה במקל ועל ידי כך היא תבוא לרשותי. וכיוון שקישה המשיל במקל ויצא מרשותו, השתעבד השואל להתחייב באחריותה. מה ששלח עם המשיל גם את עבדו, אין זה מגרע את חיוב האחריות של השואל, מחמת ההקשה. ומסביר הריטב"א את פירושו של רש"י, שכששולח המשאיל את הפרה לפי ציוויו של השואל, אין חיובו מדין שואל, אלא מתחייב באחריותה מדין ערב. כיוון שאמר לו להוציאה מרשותו ולשולחה אליו, כיוון שעשה כן על פי ציוויו, מתחייב השואל. אומר הריטב"א שמתחדש בדין הזה, שאף על פי שלא אמר השואל והתחייב אני לך, מכל מקום הוא מתחייב מדין ערב, משום שביקש שישלחנה לצורכו ולהנאתו, והרי זה כאילו אמר בפירוש, והתחייב אני לך. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, כיוון מבארים שחיובו הוא מדין שואל. והיינו, כיוון שההקשה במקל זה כקניין משיכה שעושה המשיל עבור השואל, ונכנסה מיד לרשות השואל להתחייב באחריותה. ותוסו דדיבור המתחיל באומר הקישה במקל והיא תבוא מבארים, שאף שעבדו של המשיל מוליך את הבהמה לשואל, אין זה נחשב כשאלה בבעלים שפטור בה השואל מהאחריות. זאת כיוון שרק שהבעלים עצמו עושה מלאכה עבור השואל, נאמר הפטור של בעליו אמו. וכן אם היה הבעלים עצמו מושאל להוליך את הפרה ושלח במקומו את עבדו, היה בזה פטור של בעליו אמו. אבל באופן שהשיל את פרתו ושלח עימה את עבדו הכנעני, הרי זה כשואל שתי פרות, שאף העבד דינו כבהמה ולא שייך בזה הפטור של בעליו אמו. אבל הרמב״ם הלכות שאלה ופיקדון פרק ב' הלכה ה' כותב, שגם לגבי הדין הזה נאמר שיד עבד כיד רבו, והמשיל פרה ומשיל עימה את עבדו הכנעני, הרי זו שאלה בבעלים שהשואל פטור בה מאחריות. מקשה הגמרא מברייתא על תירוצו של רב. מיתי והקשו בני הישיבה שנינו בברייתא השואל את הפרה מחברו ואמר השואל המשיל שלחה לי ביד בנך או שלוחך ושילחה לו המשיל ביד בנו של המשיל או ביד שלוחו של המשיל ומתה בדרך באונס חייב השואל אבל אם שלחה לו המשיל ביד עבדו אפילו אם אמר לו השואל לשלחה ביד עבדו ומתה בדרך באונס פטור השואל אף שאמר לו השואל לשלחה בידו והיינו לכאורה שלא כמבואר במשנתנו, שאף אם שלחה ביד עבדו חייב. והער את הגמרא מדוע לדברי שמואל אין זה קושייה. בשלמה לשמואל נוח ומובן הדבר לשמואל, כיוון שהוא ביער שמתניתין משנתנו עוסקת באופן, ששלח המשיל את הפרה עם עבד עברי, והרי הוא ככל שליח שהמסירה לידו מחייבת את השואל. ואילו את הברייתא יש לבאר באופן, ששלח המשיל את הפרה עם עבד כנעני שלו, שכיוון שידו כיד רבו, אין הפרה יוצאת מרשות המשיל עד שתבוא ליד השואל ולכן פטור השואל מאונסי הדרך. אלא לרב, לדעת רב שמשנתנו עוסקת בעבד כנעני ואף על פי כן אומרת שהשואל חייב באחריות כיוון שנעשה כאומר לו הקישה במקל והיא תבוא, קשי הקשה מדוע הברייתא אומרת שאם שלחה עם עבדו פטור השואל. ותרץ את הגמרא אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולבאר לך בביאור הטעם שמשנתנו מחייבת את השואל כשנשלחה אליו הפרה על ידי עבדו הכנעני של המשאיל, לא תימא אל תאמר שהטעם הוא מפני שנעשה כאמר לי הקישה במקל, כפי שהביאה הגמרא בתחילה בשם רב, שאז משמע מהלשון הזו, שכל שואל האומר למשאיל לשלוח לו את הפרה נחשב כאומר כן וחייב, אלא אימא אמור כך בשם רב, שבמשנתנו מדובר באופן שאמר לי השואל למשאיל, בפירוש המילים הקישה במקל והיא תבוא, רק באופן זה יש לחייב את השואל משעה שהקישה המשאיל במקל. אף שהמשאיל שלח עימה את עבדו, אין זה פותר את השואל מתשלומין. ואילו בברייתא מדובר, כשלא אמר לו כן, אלא אמר לו רק שישלחנה אליו. וכיוון ששילחה ביד עבדו הכנעני, הרי זה כאילו לא יצא הפרה מרשותו, והשואל פטור מאחריותה. רש"י פירש שאמר השואל המשאיל הקישה במקל, ומשהו מדבריו, שמה שאמרה המשנה שלחה ביד עבדו, היינו שהעבד ילך עם הפרה בדרך לשומרה. אילו הריטב"א מפרש שלחה ביד עבדו, היינו שהשואל אמר למשיל שישלחנה אליו בכך שעבדו יקיש אותה במקל ותבוא לשואל. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר שמואל בעבד עברי, שרב ושמואל חולקים כאן גם לעניין הדין, ולא רק בביאור המשנה. ושמואל סובר שאף אם אמר לו הקישה במקל והיא תבוא לרשותי, אין השואל מתחייב באחריותו עד שתבוא לרשותו, ולכן העמיד את המשנה בעבד עברי, ולא באופן זה. אילו הראש כותב, שהם אינם חולקים בדין, וגם שמואל מודה שאם השואל אמר למשיל להקישה במקל ולשולחה אליו, מתחייב באחריותה. ומכל מקום לא רצה לפרש את המשנה באופן הזה, כיוון שהוקשה לו, אם כן מדוע המשנה אומרת, ששלחה ביד עבדו, ולא הזכירה שאמר לו, הקישה במקל. אומר הפלפול החריפתה, שרצתה המשנה לחדש, שאף על פי ששלחה עם עבדו, אין זה שאלה בבעלים, כדעת התוספות, בדיבור המתחיל בעומר. חוזרים אל הגמרא שעכשיו מביאה ראיה שכך אמר רב שהחיוב הוא כשאמר לו בפירוש להקישה במקל. דאית מר נאמרה הממרה הזו בבית המדרש, אם אמר השואל המשאיל השילני פרתך ואמר לו המשאיל ביד מי אשלח לך אותה, ואמר לו השואל הקישה במקל והיא תבוא מעליה, אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע שאמר בשמו של רב, כיוון שיצאת יצתה הפרה מרשות המשאיל, אף שעדיין לא בא ליד השואל ומתה בדרך, חייב השואל באונסיה. שהרי הקישה המשיל במקל על פי ציוויו והתחייב באחריותה. ומוכח שרב אמר את דינו באופן שאמר לו בפירוש הקישה במקל והיא תבוא. ומביאה הגמרא ראיה מהברייתא לדברי רב. נעימה מסייע לה, האם נאמר שמוכח מהברייתא כדברי רב? שנינו בברייתא. האומר לחברו השילני פרתך ואמר לה המשיל ביד מי השלחנה? ואמר לה השואל, הקישה במקל והיא תבוא מעליה, כיוון שיצאת מרשות משיל ומתה בדרך, חייב השואל באונסי הבהמה. לכאורה, ממש כדברי רב, אבל דוחה הגמרא את הראיה והסיוע הזו מהברייתא, אמר רב אשי, אין להוכיח מהברייתא כדברי רב, כיוון שיש לו מה רחה במאי עסקינן. במה עוסקת הברייתא? כגון שהייתה חצרו של השואל נמצאת לפנים מחצרו של המשיל. והפרה אינה צריכה לעבור ברשות הרבים כדי להגיע מחצר המשיל לחצר השואל. באופן כזה, דקימה שלחה לי, כשהמשיל מקיש את פרתו ומשלחה לחצר השואל, ודאי להתמזלה, בוודאי תלך לחצר השואל. ומוכן השואל ישתאבד מיד בהקשת המשיל. אבל באופן שרשות הרבים מפסיקה בין חצר המשיל לחצר השואל, ייתכן שתסבור הברייתא שאף אם אמר השואל, הקישה במקל והיא תבוא, לא התכוון להתחייב באחריותה כשתייצא מחצר המשיל, כיוון שלא סבר שהמשיל ישלחנה לרשות הרבים ללא שומר, ממילא אין ראיה לדברי רב האומר שגם באופן זה הוא משתעבד. ולכאורה קשה, מניין לגמרא שרב אמר את דבריו באופן שיש רשות הרבים המפסיקה ביניהם? הרי לשון רב זה ממש לשון הברייתא. אז כשם שהגמרא ביארה עכשיו את הברייתא באופן שהייתה חצרו של השואל לפני מחצרו של המשיל, אפשר לבאר כך את דברי רב. מתרץ התורת חיים שהברייתא היא לשון תנאים שדרכם לקצר בלשונם. ואפשר לפרש כפי שפרשה הגמרא שהתכוונו לאופן הזה. אבל רב שהוא אמורה היה לו לפרש את דבריו. ומכך שלא אמר שמדובר דווקא כשהייתה חצרו של השואל לפני מחצרו של המשיל, מוכח שרב אמר את דינו גם כשיש רשות הרבים ביניהם. ומוסיף הרדווה שלא רצה רב אשי לדחות ולומר שמדובר באופן שאמר השואל המשיל בפירוש יקישנה במקל והוא התחייב באחריותה. כי הרי באופן כזה אין שום חידוש, ופשוט שהוא חייב באחריותה מיד כשיצא מרשותו, כמו כל אדם האומר לחברו, שיוצאים המונו על פיו למקום שאינו משתמר, שחייב מדין ערב כאמור במסכת קידושין, דף זין עמוד א'. חוזרים אל הגמרא ששואלת יחי, אם כך שהברייתא עוסקת באופן שחצרו של השואל הייתה לפנים מחצרו של המשיל, ואין רשות הרבים מפרידה ביניהם, מהי למאמרה, מה החידוש בזה שהיא מקישה במקל על פי ציוויו, התחייב באחריותה, זהו דין פשוט. משיבה הגמרא לא צריכה, לא נצריכה הברייתא לומר את דינה, אלא באופן דאיקה גזייתה, שיש בחצר המשאיל פינות ומבואות שיכולה הבהמה להתחבות שם. מה עוד אתם היה ניתן לומר שבאופן כזה לא שם הדעתי? השואל לא סומך דעתו להתחייב באחריותה מפני שהוא חושש דיל מכה עם האטם, שמה תעמוד הבהמה באותם פינות, ולא את יעז לה להדיה, ולא תבוא לחצירו מיד. כמה שמלה נשמיע לנו הברייתא דמכל מקום סמך דעתי. השואל סומך דעתו להתחייב כשתייצא הבהמה מרשות המשיל. ואילו הרטב"א מסביר מה זה גזייתא, פינות וזוויות בין חצר המשיל לחצר השואל, והמקומות הללו שייכים לבני אדם אחרים. ממילא היה מקום לומר שהשואל אינו מתכוון להתחייב באחריות מחשש הבהמה תיכנס לשם. אז זה מחדש את הברייתא שהוא לא חושש לכך, כיוון שאין זו רשות הרבים ממש. ומשעה שיצא הבהמה מרשות המשיל על פי ציוויו של השואל, התחייב השואל באחריותה. דנה עכשיו הגמרא, ממתי נכנס החפץ המושאל לרשות השואל, לעניין זה שאין המשיל יכול לחזור בו. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, השואל קרדום גרזן שחוטבים ומבקעים בו עיצים מחברו, אם כבר השתמש בו וביקע בו עיצים, כנאו השואל, אבל אם עדיין לא ביקע בו, לא כנאו. מבארת הגמרא לאיזה עניין קנה השואל את הקרדום בביקורו. למה היא מבררת הגמרא? לעניין מה אמר רב הונא שקנה את הקרדום. היא לימה אם נאמר שאמר כן לעניין חיוב אונסין, שרק אם ביקע בו הוא מתחייב באונסי הקרדום, אם כן קשה, מה ישנה פרה במה שונה הדין, השנוי במשנה לעניין פרה דמישת שאלה? נשעה שמשך שלוחו של השואל את הפרה, מתחייב השואל באונסיה, אף שלא התחיל להשתמש בה, מדינו של רב הונא שמחייב את השואל קרדום רק לאחר שביקע בו. וערת הגמרא אלא לעולם חיוב אונסין חל, משעת המשיכה כמבואר במשנתנו. ודינו של רב הונא נאמר לעניין חזרה, כלומר, שאם השילו חפץ לזמן מסוים והמשיל רוצה לחזור בו בתוך הזמן, הדין תלוי בזה, שאם כבר ביקע בו השואל כנאו עד סוף ימי שאילתו, ולא מצי עד הרבה משיל, ואין המשיל יכול לחזור בו, אבל אם השואל עדיין לא ביקע בו, מצי משיל עד הרבה יכול המשיל לחזור בו, משום שלא נאמר בשומרים, קניין משיכה. וכותב הריטב"א שרב הונא סובר כמו רב יוחנן לאל בדף ממז עמוד ב', שמשיכה אינה מועילה מן התורה אלא היא תקנת חכמים. סובר רב הונא שתקנו זאת רק במכר או במתנה, שהקונה או מקבל המתנה, קונה את החפץ לגמרי, אבל בשאלה שהשואל מקבל רק עניין פירות בחפץ, ואין לו אפילו גוף לפירות אלא פירות בלבד, לא תקנו, שיקנה במשיכה. מביאה הגמרא המורה חולק על רב הונא, ופליגה דרבי עמי. רב הונא חולק על רבי עמי, דאמר רבי עמי, אדם המשאיל קרדום של הקדש לחברו, מעל המשאיל אף שלא ישתמש בעצמו בקרדום, ומעילתו היא לפי שווי של טובת ההנאה שבו, כלומר, מעילתו היא לפי הנאתו, והנאתו היא בכך שהשואל יחזיק לו טובה על כך שישיל לו קרדום, ומשארים כמה היה המשיל רוצה לשלם כדי לקבל הנאה זו, ושיעור זה עליו לשלם להקדש. כדין כל אדם הנהנה מהקדש שמשלם מה שנהנה, וחברו השואל מותר לבקוע בו לכתחילה אף שהוא יודע שהקרדום של הקדש. זאת כיוון שהמשיל כבר מעל בדמי טובת ההנאה שבו והוציאו לחולין, ומותר ליהנות ממנו. מוכיחה הגמרא שרבי עמי חולק על רב הונא, והיא כדברי רב הונא שהשואל המושך את החפץ לא כנאו עד שישתמש בו, עמי מעל, מדוע מעל המשיל שנתן לחברו את הקרדום, והרי עדיין לא השתמש בו השואל ולא יצא לחולין, וכן קשה עמי, אמר רבי עמי שחברו מותר לבקוע בו לכתחילה, והרי הראשון עדיין לא מעל, והקרדום עדיין של הקדש הוא אסור בהנאה, וכדי שלא תהיה מעילה כלל, נהדרי יחזיר השואל את הקרדום להקדש, ולא יבקע בו. ולא להקנה ולא יקנה אותו בביקוע ולא לימול, ונמצא שהמשיל לא ימול כלל. ומכך שאמר רבי עמי שהראשון מעל והשואל יכול להשתמש בו, מוכח שהוא סובר שמיד כשמשך השואל את הקרדום קנה את הזכות להשתמש בו לכל ימי השאלה ויצא לחולין, ולכן מעל הראשון ורשאי השואל להשתמש בו לכתחילה. והנתיבות משפט כותב שמחלוקת האמוראים בסוגייתנו היא רק האם משיכה קונה, אבל לא חולקים האם השתמשות קונה, אלא הכל מודים לדברי רב הונא שהשתמשות קונה. ומביאה הגמרא המורה נוסף החולק על רב הונא, ופליגה דרבי אלעזר, רב הונא חולק גם על רבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר, כדרך שתקנו, כמו שתקנו חכמים קניין משיכה בלקוחות, שיקנו על ידה את החפץ, כך תקנו משיכה בשומרים, שסוחר או שואל שקיבלו לרשותם חפץ, משעה שמשכו אין הבעלים יכול לחזור בו. ואילו לרב הונא אין המשיכה קונה להם את החפץ אלא התחלת השימוש. לכאורה קשה, מניין לגמרא שרבי אלעזר חולק על רב הונא? והרי אפשר לומר שרבי אלעזר שאמר שמשיכה קונה, אמר זאת לגבי חיובי אונסין, ובזה גם רב הונא מודה שאין צורך בהתחלת שימוש אלא במשיכה. ותרצים התוספות בדיבור המתחיל, כך תקנו משיכה בשומרים, שלא ייתכן לומר כן, שהרי אם כן נמצא שרבי אלעזר אומר שכל השומרים מתחייבים באחריות רק אחרי משיכה, ואין זה נכון שהרי שומר חינם אינו צריך משיכה כדי להתחייב באחריות, כמו שמבואר לאל בדף פי עמוד ב', שאם אמר השומר לבעלים הנח לפניי, הרי הוא מתחייב בשמירה מזמן שהחפץ הוא נח לפניו, גם ללא משיכה. אלא ודאי שדברי רבי אלעזר נאמרו לגבי קניית החפץ שלא יוכל המשיל לחזור בו, והוא חולק על דברי רב הונא. מביאה הגמרא ברייתא המסייעת לרבי אלעזר, תניא נמי אחי, כך שנינו בברייתא, כשם שתקנו שתקנה משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. שסוחר או שואל יקנו את החפץ במשיכה לעניין זה שלא יוכלו הבעלים לחזור בהם. מביאה הגמרא את סיום הברייתא. וכשם שקרקע נקנית בכסף שהקונה נותן למוכר, ובשטר שהמוכר כותב לקונה שדי מחורה לך, ובחזקה שהקונה עושה מעשה שמראה בעלות על הקרקע כמו נעילת דלת, בניית או פריצת גדר, כאמור במסכת בבא בתרא דף מ"ב עמוד א', כך גם שכירות נקנה בכסף ובשטר ובחזקה. ומבינה הגמרא שמדובר בשכירות מטלטלין. מבררת עכשיו הגמרא מה כוונת הברייתא שהשכירות נקנית בכסף, בשטר ובחזקה. שואלת הגמרא, שכירות מה יביא דתי, מה עניינה לכאן? כלומר, איזה שכירות נקנית ללא משיכה על ידי חזקה בלבד? משיבה הגמרא, אמר רב חסדא, כוונת הברייתא לשכירות קרקע, שאדם הסוחר קרקע מחברו יכול להחיל את השכירות על ידי שייתן למזכיר כסף, או שהמזכיר יכתוב לו בשטר, ביתי מושכר לך וימסור לו את השטר, או שיחזיק בבית בנעילת דלת וכדומה, ולאחר שעשו אחד מדרכים אלו, שניהם אינם יכולים לחזור בהם. מביאה הגמרא דין שיש בו שינוי בצורת התשלום בין אדיוט להקדש. אמר שמואל, איימן דגזיל חביצה דתמרי מחברו, מי שגזל מחברו קבוצת תמרים הדבוקים יחד, ואית בה ויש בה בחביצה הזו 50 תמרי, ושוויה אינו קבוע אלא משתנה לפי אופן מכירתה, אגב, עדדי, אם כל התמרים נמכרים יחד, מזדבנן ב-50 נקי חדה. נמכרים ב-50 פחות אחד, כלומר ב-49 פרוטות. והקונה את החביצה, מוכר כל תמר בפרוטה, ומרוויח פרוטה אחת במקח הזה. כאשר הם נמכרים חדה-חדה, כל אחד בפני עצמו, מזדבנן ב-50, כל תמר בפרוטה. יש לדון כמה צריך הגזלן לשלם לנגזל, 50 או 49. ובזה חלוק הקדש מן הידיעות. לאדיוט, אם גזל את החביצה מחברו, משלם 50 נקי חדה, משלם 49 פרוטות בלבד, כפי שהגמרא תבאר את הטעם לכמן. אבל להקדש, אם גזלה מההקדש, משלם 50 פרוטות. ובגוזל הקדש, מוסיף הגזלן ומשלם גם את חומשיו, את החומש שלהם, כמו כל אחד שגוזל את ההקדש. שואל המעייני חוכמה, הרי מבואר במסכת ערכין דף זך עמוד א', שאף לגבי פדיעת הקדשות הדינו, ששווה כסף ככסף, ואם כן, במקום לשלם להקדש 50 פרוטות, תקנה חביצה ב-49 פרוטות והתננה להקדש. וכיוון שכל תמר נמכר בפרוטה, אם כן הרי זה כאילו יחזיר 50 פרוטות. הוא מתרץ שמדובר שאוזלו התמרים ואי אפשר לדקדק בחשבון שיהיו התמרים שווים 50 פרוטות ושהוא ירוויח את אותה פרוטה. הוא הוסיף שמשום כך נקטה הגמרא דווקא תמרים ולא מין אחר, כי התמרים בדרך כלל אינם שווים פרוטה. כמו שמשמע במסכת קידושין דף י"ב עמוד א' לגבי המקדש אישה בתמר, שחוששים שמה הוא שווה פרוטה בארץ מדי, משמע שבדרך כלל אינה שווה פרוטה, ומשום כך אף אם בעת הגזילה היה שווי תמר בפרוטה, מסתבר שכבר הוזל מחירם ועכשיו הם שווים פחות. הוא מסיים שבאמת אם לא הוזלו אפשר שיוכל לשלם להקדש 50 תמרים כאין שגזל ולא 50 פרוטות. חוזרים אל הגמרא ואל שמואל שמוסיף ואומר, דין זה של הוספת חומש נאמר רק בגזלן, מה שאין כן במזיק הקדש דמשלם רק את הקרן, דהיינו 50 פרוטות, ולא משלם חומשה, והוא לא משלם חומש. ותוספות לדיבור המתחיל פרט, מוסיפים ואומרים שמדאורייתא המזיק הקדש פטור גם מן הקרן, כמשמעות המשנה במסכת בבא קמא דף ט' עמוד ב', רק מדרבנן חייבו בקרן, ומחדש שמואל שמכל מקום אינו חייב חומש גם לא מדרבנן. והטעם אומרת הגמרא משום דאמר מר, במסכת יומא בדף פ' עמוד ב' מובאת הממרה הזו בשם רבי יוחנן וריש לקיש. נאמר בדין תשלומי חומש באוכל תרומה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ד, ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו. יש לדרוש שחיוב החומש הוא רק באוכל קודש פרט למזיק קודש שפטור מן החומש. פסוק הזה נאמר לעניין מזיק תרומה, והגמרא מדמה זאת להקדש, כיוון שלומדים הקדש מתרומה בגזרה שווה חטא חטא, שנאמרה לשון זו בשניהם כמבואר במסכת מעילה דף חי עמוד ב'. כעת מקשה רב ביבי על דינו של שמואל לגבי הגוזל אדיוט. מתקיף לה רב ביבי בר אביי, מקשה רב ביבי בר אביי. ויש כאלו שמנקדים את הביבי ביווי, כפי שמצינו את השם הזה בספר עזרא, פרק ב' פסוק י"א, בני ביווי 623, כך אומר מלוא הרועים בשם שלה הקדוש. אם כן, מתקיף לה רב ביבי בר אביי, לאדיוט הגוזל חביצה דתמרי מחברו, המים משלם, מדוע משלם הגזלן רק 50 נקי חדה, רק 49 פרוטות? נעימה ליומר הנגזל הגזלן, אנא, חדה חדה, אב ומזבנין עליהו, הייתי מוכר כל תמר בפני עצמו, ומרוויח בך 50 פרוטות, הפסדת אותם, ולכן מדוע, שואל רב ביוואי, נפטר הגזלן ב-49 פרוטות, מדרץ את הגמרא מרבון הברי דרב יהושע, טעמו של שמואל הוא, כיוון דשמין ביצאה באותה סדטנן, כלומר, שנינו במשלם במסכת בבא קמא, דף נ"ה עמוד ב', שבהמה שאכלה תבואה מתוך הרוגה שבשדה אחר והזיקה, אין שמין את פחיתת שווי ההרוגה בפני עצמה, אלא שמין מעריכים שדה בגודל של ביצאה שיש בה הרבה הרוגות, כמה הייתה השדה שווה קודם ההזק וכמה היא שווה לאחר ההזק, ומשלם את ההפרש. וביצאה זה שטח הראוי לזרוע בו שאה, דהיינו 2,500 אמה מרובעות, כגון שדה של 50 על 50 אמה ששטחה הכולל הוא 2,500 אמה. והגמרא במסכת בבא קמא דף נ"ח עמוד ב' מביאה שהמקור לשומה בדרך הזו היא ממה שאמרה התורה בפרשת נזקי שן, ובער בשדה אחר. דהיינו ששמים את נזקו לפי שדה אחר, כלומר, לפי כללות השדה ולא לפי מה שאכלה. ובאופן השומה, יש מחלוקת רש"י ותוספות. לדעת רש"י, שמין שדה בגודל ביצאה, שבא אדם לקנותה עם התבואה הזרועה בה, כמה הייתה שווה קודם שנאכלה הרוגה מתוכה, וכמה היא שווה היום לאחר שנאכלה הרוגה מתוכה, ואת שוויה של ביצאה עצמה, לא מחשבים כשדה של ביצאה בפני עצמה, אלא אגב שדה גדולה יותר. יש מחלוקת במסכת בבא קמא אם שמים לפי שאה ב-60 שאים, או ב-60 תרכבים. תרכב זה חצי שאה. ואז יוצא ששמים לפי 30 שאה, או ב-60 קלחים, כלומר לפי שיעור הנזק, שאם אכלה קלח אחד שמים לפי 60 קלחים. ואילו תוספות מפרשים שביצאה אמור כאן, הוא שטח שמוציא שאה תבואה, שהוא קטן משטח שזורים בו שאה, ואכלה הבהמה את כל השאה. ולגבי היזק זה נחלקו במסכת בבא קמא, אם שמים אותו ב-60 שאה או ב-60 תרכבים או ב-60 קלחים. אם כן, כיוון שמצאנו לגבי שומה זו שהקלה התורה על המזיק שלא ישומו את נזקו בפני עצמו, אלא אגב שדה גדולה יותר, אף כאן יש להקל על המזיק ומשלם כפי המחיר הנמוך של החביצה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל באותה, שאין כוונת הגמרא לדמות לגמרי שומת נזקי קרקע לשומת נזקי מטלטלין. שהרי שם מבואר ששמים את הנזק כפי שווי אחד מ-60, וכאן ודאי שלא שמים את החביצה אגב 60 אחרות. אלא הוכחת הגמרא היא רק שמקילים על המזיק בשומת הנזק. מקשה עכשיו הגמרא סתירה בדברי שמואל. לממרה, האם יש לומר מתוך הדין הזה, דסבר שמואל שדין התשלומים לנזקי אדיוט, לאו כדין התשלומים לנזקי גבוה דמי? זה לא דומה לתשלום הנזקים להקדש, ולכן אדיוט משלם 49 פירוטות ולהקדש משלם 50? ואתנן, קשה הרי שנינו במשנה במסכת מעילה דף יוטט עמוד ב', בדין גזבר של הקדש, שחפצי הקדש מסורים בידו לשומרם, שאם נטל אבן או קורה של עץ מן ההקדש, לא מעל. מאחר והם מסורים בידו וצריכים להיות ברשותו, ונטילתם על ידו, אינה מוציאה אותם מרשות ההקדש. אבל אם נתנה הגזבר את הקורה של העץ או את האבן לחברו, הוא הגזבר מעל, כיוון שבנתינה הזו זכה בהם חברו. שהרי יש לגזבר רשות לתנם ונמצא, שהגזבר הוציאה מרשות ההקדש והתחייב בתשלומים, וחברו מקבל המתנה לא מעל, גם אם משתמש בה, כיוון שכבר זכה בה בנתינת הגזבר. דין נוסף אומרת המשנה שם במסכת מעילה, אם בנאה הגזבר בתוך ביתו, את האבן או את הקורה, כגון שהיא ניחה על פי הערובה, לא מעל, שהרי הקורה עדיין ברשות הקדש ולא שינה בה כלום. כמבואר שם בגמרא, במסכת מעילה, שרק הניחה על גבי הערובה ולא מעל, כיוון שלא שינה את רשות הקורה מהקדש לחולין, וכן לא עשה שינוי בגוף החפץ, וגם לא נהנה. עד שידור הגזבר תחתיה, ויהנה ממנה בשיעור השווה פרוטה, שאז מעל בכך שנהנה מחפצי הקדש. המשיכה הגמרא בקושייתה, ומביאה את מה ששמואל פירש במשנה הזו. יתיב רבי אבאו כמי דרבי יוחנן, ישב רבי אבאו לפני רבי יוחנן, ויתיב וכאמר משמי דשמואל, וישב ואמר משמו של שמואל כך, זאת אומרת, מתוך דברי המשנה שהנהנה מחפצי הקדש מעל, אף שנהנה בלא ידיעת ההקדש, וגם לא עשה שינוי בחפץ או לא נחסר ההקדש כלום, יש ללמוד שאף בעדיות הדין כך, ולכן, אדם הדר בחצר חברו שלא מדעתו ללא ידיעתו של הבעלים, צריך להעלות לו שכר לשלם לבעלים את דמי הנאתו, אף על פי שהדירה אינה עומדת להשכרה. ובזה שגר שם, לא חיסר לבעלים כלום. ולכאורה דברי שמואל סותרים אילו את אילו. שלגבי דין זה, אמר שמואל שיש לדמות את העדיות להקדש. שכמו שהנהנה מהקדש חייב, ככה נהנה מהעדיות ללא ידיעתו חייב. ואילו לגבי חביצה דתמרי אמר שמואל, שדין העדיות חלוק מדין ההקדש, שלעדיות משלם 49 ולהקדש משלם 50. מתרצת הגמרא, באמת דעת שמואל היא שאין לדמות עדיות להקדש, כפי שאמר כאן לגבי חביצה דתמרי. ועד הרבה שמואל מהאי, ושמואל חזר בו ממה שדימה את הנהנה מעדיות לנהנה מהקדש לגבי חיוב תשלומים. בקשה הגמרא, וממה היא מניין לך לומר מחמת הסתירה בדבריו של שמואל, דמהאי, עד הרבה, ששמואל חזר בו מדבריו שם, והוא סובר שיש חילוק בין עדיות להקדש, דילמה מההדר, שמה חזר בו מדבריו בסוגייתנו לגבי חביצה דתמרי, והוא סובר שאין לחלק בין גוזל עדיות לבין גוזל הקדש, מתרץ את הגמרא לא, אין לומר כך, אלא ודאי מהאי עד הרבה, מדבריו שם חזר בו, שדימה עדיות להקדש, לעניין חיוב תשלומים, בזה נהנה וזה לא חסר. והטעם שחזר בו זה כסברתו דרבה. דאמר רבה, אין לדמות את הנהנה מעדיות לנהנה מהקדש, כיוון שהנהנה מהקדש שלא מדעת ההקדש, כמי שנהנה מעדיות מדעת הבעלים דמי. לזה הוא דומה, שהרי ההקדש שייך להשם, והוא יודע מי נהנה מההקדש. ונאמר בתורה שהנהנה מהקדש מעל וחייב לשלם, והרי זה כנהנה מממון עדיות מדעת הבעלים שחייב לשלם לו. ואין ללמוד מכאן שהנהנה מעדיות שלא מדעתו התחייב. מחמת סברה זו יש להוכיח שחזר בו שמואל ממה שדימה את העדיות להקדש, ולא חזר בו ממה שחילק ביניהם לגבי הגוזל חביצה דתמרי, כמבואר בסוגייתנו. יוצא לפי שיטת רש"י שהפטור מדמי הנאה שייך רק כאשר נהנה שלא מדעת הבעלים, וכלשון שמואל הדר בחצר חברו שלא מדעתו. אבל אם דר מדעתו, חייב לשלם על הנאתו, ומחלק את הגמרא בין הקדש שלעולם הנהנה נחשב כנהנה מדעת הבעלים ולכן חייב, לבין עדיות שאם נהנה שלא מדעת הבעלים, פטור. ואילו תוספות, במסכת בבא קמא דף כ"א עמוד א', דיבור המתחיל כעדיות, חולקים על רש"י וסוברים שאין חילוק בין נהנה מעדיות מדעתו לבין נהנה שלא מדעתו. ועד הרבה, יש יותר סברה לפתור בין נהנה מדעת חברו, שכיוון ששתק ולא מחה בו, מסתבר שמחל על הנאה הזו. ותוספות מפרשים את הסוגיה כך, שהדר בחצר חברו בתנאי שישלם לו ודאי חייב לשלם. הנידון של שמואל הוא באופן שלא התנקח בפירוש. רצה שמואל ללמוד את דינו מהקדש, הנהנה מהקדש חייב, אף שלא יתנו עמו שישלם להקדש, וממילא גם בעדיות יתחייב. דחתה הגמרא את החילוק הזה מכוח סברתו של רבה, שהקדש שלא מדעת כעדיות מדעת דמי. כלומר, שלעניין הקדש הרי זה כאילו יתנה השם עם כל הנהנה מההקדש שיתחייב לשלם. וכמו שבעדיות פשוט, שאם יתנה עמו הבעלים שישלם לו שחייב לשלם, כך הדין בהקדש. ממילא אי אפשר לפשוט שהדר בחצר חברו ללא תנאי מפורש שישלם לו, שחייב לשלם. מביאה הגמרא חיוב נוסף שיש בו שתי צורות שומה. אמר רבה, אני שקולאי, אותם הסבלים נושאי מסעות דתברו חביתא דחמרה לחנווה, ששברו חבית יין השייכת לחנווני כשנשאו אותה, באופן שהתחייבו בתשלומיה, והיינו ששברוה בפשיעה או בכוונה, ושוויה של החבית אינו קבוע, אלא ביום הדשוקה מזדבנה בחמש, ביום השוק היא נמכרת בחמישה זוז, ובשאר יומי מזדבנה בארבע, בשאר הימים היא נמכרת בארבעה זוזים, ויש לדון כמה עליהם לשלם לו. הדין הוא שיש חילוק מתי הם משלמים. עד רולי ביום הדשוקה, אם שילמו לו את נזקו קודם יום השוק הראשון שלאחר ההזק, מעד רולי חבית עד החמרה, יכולים להחזיר לו חבית יין ולהיפטר אף ששוויה עכשיו רק ארבע. כיוון שכשיגיע יום השוק יוכל למוכרה בחמש, כפי שיכול למכור את החבית ששברו לו. אבל אם שילמו לו בשאר יומי, בשאר הימים שלאחר יום השוק, מעד רולי חמש יחזירו לו חמש, ואינם יכולים להיפטר בהשבת חבית יין ששוויה עכשיו ארבע. כיוון שהחנווני יכול לטעון שאם הייתה החבית בידו ביום השוק, היה מוכרה בחמש ונמצא שיפסידו חמש. כותב החזון איש במסכת בבא קמא, שדווקא בחבית יין שייך לומר ששוויה לגבי חיוב תשלומי נזק משתנה בין יום השוק לשאר ימים, כיוון שכל שומת היין משתנית ביום השוק. אבל אם שבר כלי שהיה שווה ארבע ובשעת התשלומים מוזל ושוויו רק זוז, אינו יכול להיפטר בזוז, כיוון ששומת נזיקין היא בכסף לפי שעת הנזק, כמו שבגזילה הדין הוא שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה. ולדעת רש"י ותוספות בדיבור המתחיל להדרו, מדובר גם באופן שהשבירה הייתה בשער הימים ולאו דווקא ביום השוק. ולכאורה קשה, אם כן מדוע הם חייבים לשלם חמישה כמחיר יום השוק, הלא חיוב השומר הוא לשלם כפי שווי החפץ בשעת הפשיעה, וכיוון שבשעת הפשיעה הייתה חבית שווה רק ארבע, אינם חייבים אלא ארבע. כותב קצות החושן בסימן דש, שכיוון שביום השוק החבית נמכרת בחמש, הרי גרמו לו בשבירת החבית הזק של 5. כיוון שההזק הזה הוא ברור ומוחלט, הרי הוא בגדר גרמי שחייבים עליו, ולכן חיובם הוא 5. בקהילות יעקב הוא מוסיף ואומר שכיוון שמדובר כאן בחנווני שבוודאי עומד למכור את החבית, לכן שוויה נמדד לפי המחיר שיכול למוכרה ביום השוק. והנתיבות משפט כותב שמדובר שהסבלים נשאו את החבית לשוק כדי שיוכל החנווני למוכרה ב5. ולאו דווקא ששברוע ביום השוק, אלא ששכר אותם להוליכה ממקומו לשוק כדי למוכרה שם, ושברוע בפשיעה. באופן כזה חייבים לשלם לו את כל מה שהיה יכול להרוויח במחירה הזו. וזה על פי מה שמחדש הנתיבות משפט בדין שכירות פועלים, שפועל שיכול לעשות עם דנכת בעל הבית ובעל הבית צמח עליו שיעשנה ולא עשה, חייב לשלם לבעל הבית את כל מה שהיה יכול בעל הבית להרוויח במלאכה הזו. ממילא, גם כאן חיוב הסבלים הוא מדין פועל כיוון ששכרם להוליך את החבית לשוק לצורך מכירתה ב5. וכיוון שיזיקו בפשיעה, חייבים לשלם לו את כל מה שהיה יכול להרוויח, והיינו 5 זוזים. ומבארים התוספות שלמרות שבעוד שבוע יגיע שוב יום השוק, מכל מקום, אינם יכולים לתת לו חבית ולומר לו שאם קרנה ביום השוק הבא ב5, כיוון שאינו חייב להמתין מלקבל את כספו עד יום השוק הבא, ולכן ישלמו 5. חוזרים אל הגמרא, ורבא מוסיף על הדין הזה, ולא אמרן, לא אמרנו את הדין הזה שאם שילמו בימים שאחרי יום השוק שמשלמים 5, אלא רק באופן דלא אבל לחמרה לזבונה, שביום השוק לא היה לאותו חנווני יין אחר למכור. הוא יכול לטעון שאם הייתה חבית בידו ביום השוק, היה מוכרה ב5. אבל אבל לחמרה לזבונה, אם היה לו יין אחר למכור ולא מחרו, אינו יכול לתבוע מהם 5, הרי אם באמת היה יכול למכור את היין במשוק, היבא אל אל זבונה, היה לו למכור את היין האחר. ובכך שלא מחרו, גילה בדעתו שגם את החבית שהזיקו לו, לא היה מוכר, ולכן הם מפטרים בנתינת חבית יין, אף שהיא שווה היום רק 4. ועוד דין מוסיף רבה, וגם באופן שמשלמים 5, מנק אליי מפחית החנווני להם אגר תרחה, דמי התרחה שלו שהיה צריך לתרוח ולמכור את היין בשוק מעט מעט, ומפחית להם את הדמים שהיה מוכן להפסיד מדמי החבית כדי להימנע מן התרחה הזו. והיינו כשכר תרחת פועל בטל שימנע מלתרוח ולמכור את היין מעט מעט. וכן מפחית להם החנווני גם דמי ברזנייתה, דמי עשיית נקב בחבית, שהרי אם לא הייתה החבית נשברת, היה צריך לשלם ממון זה לאומן ויש להפחיתו משווי 5 הזוזים שהם משלמים לו. ובביור מהלך הסוגיה הזו נאמרו כמה שיטות בראשונים. שיטת רשי והתוספות, בדיבור המתחיל האדרו שאם משלמים לפני יום השוק הראשון יכולים לשלם בחבית, אבל אם הם משלמים לאחריה הם חייבים לשלם במאות, דהיינו מחיר של 5 זוזים. כותב המגיד משנה בהלכות שכירות פרק ג' הלכה ג' ברמב״ם, שלשיטתם אין חילוק מתי שברו את החבית, האם ביום השוק או בזמן אחר. והחזון איש כותב שייתכן שלפני יום השוק כשם שהם יכולים לתת לו חבית יין, כך הם יכולים להיפטר בנתינת 4 זוזים שיקנה בהם בעצמו חבית יין ועם קרנה ביום השוק ב5. שיטת הראש והרעבד, שנידון הגמרא הוא דווקא כששברו ביום השוק, שאז שווי החבית הוא 5, ולכן הם יכולים לתת לו חבית שאם קרנה ב5, ואם משלמים במאות צריכים לתת לו 5, שהרי היה יכול למוכרה ב5. אבל אם שברו בשאר הימים, אינם משלמים אלא 4. ושיטת הריף והרמב״ם, לפי הסבר המגיד משנה, שבין ביום השוק ובין בשאר הימים, הם נפטרים בהשבת החבית שזהו עיקר חיובם. אם משלמים לו מאות, צריכים לשלם לו כפי שווי החבית בשעה שמשלמים לו. ולכן, אם משלמים בשער הימים, משלמים 4, ואם משלמים ביום השוק, משלמים 5. וכעת, מורי ורבותיי, הגענו אל המשנה, בדף 100 של מסכת בבא מציעא, דף קוף עמוד א'. משנתנו מבארת, איך הדין באופן שהיה ספק במחירה, וחלוקים הקונה והמוכר בטענותם. וזה כהמשך למשנה לאל בדף צד דיזיין עמוד ב' שמבואר בדין ספק וטענות חלוקות שבין שואל ומשאיל. כך מסביר המאיר. אומרת המשנה בדף קוף עמוד א', אופן ראשון, המחליף עם חברו פרש שלו בחמור של חברו ומשך את החמור לרשותו ונקנית פרתו לחברו בקניין חליפין. נזכיר ונזכר, קניין חליפין הוא נתינת חפץ שלו לחברו תמורת חפץ אחר של חברו. כגון המחליף פרה בחמור, שכאשר משך בעל הפרה את החמור וכנאו, נקנית הפרה לחברו אף שלא משך אותה, כמבואר לאל בדף ממבב עמוד א'. והקשה תלמיד רבינו פרץ, והדברים מובאים בשיטה מקובצת, לשיטת לוי לאל בדף ממזיין עמוד א', שחליפין קונים בקהיליו של מקנה, איך קנה בעל החמור את הפרה לידי שמשך המוכר את חמורו? הלו החמור הוא קהיליו של קונה? הוא מתרץ שמדובר שהפרה והחמור היה מחירם שווה, ולכן הקניין הוא חליפי שווה בשווה. שאינו כשאר קניין החליפין הנעשים על ידי קהיליו של קונה או של מקנה, אלא כיוון שמשך האחד, מיד קנה גם השני. אם כן, אומרת המשנה, המחליף פרה בחמור, ונמצא שילדה הפרה ולד ולא ידוע אם ילדה קודם החליפין או אחריו, וכן המוכרת שפחתו הכנענית בכסף, ונמצא שילדה ולד ולא ידוע אם ילדה קודם המחירה או אחר המחירה, זה אומר המוכר, אומר הפרה או השפחה ילדו עד שלא מכרתי, ונמצא שהוולד שלי הוא, שהרי אותו לא מכרתי, וזה אומר הקונה, אומר הקונה של הפרה או של השפחה, טוען שהפרה או השפחה ילדו מי שלקחתי אחרי שכבר קניתי אותה והוולד שלי הוא, הרי הדין שיחלוקו המוכר והקונה בוולד שווה בשווה. והגמרא תבאר שמשנתנו נאמרה בשיטת סומכוס, הסובר שממון המוטל בספק חולקים. ומבאר רבינו יהונתן שבעל הפרה טוען, לא נתכוונתי להחליף גם את הפרה וגם את הוולד תמורת החמור, אלא יודע הייתי שתלד הפרה קודם המחירה. והלוקח טוען, הכל מכרת לי בחליפין הללו, וכשמשכת את החמור, הייתה הפרה מעוברת, וזכיתי בה ובוולדה. ונשאלת השאלה, לא בהכרח נתרצו ביניהם על מחירת פרה מעוברת, שאם לא כן, ודאי לא יוכל הקונה לתבוע את הוולד לעצמו. ואם כן, איך יכול המוכר לומר שהפרה ילדה קודם המחירה והוולד שלו? הרי באופן זה נמצא שאינה פרה מעוברת ומקח תרוטו. אכן מפרש הרמח, שמביא אותו השיטה מקובצת, שטוען המוכר, אכן פרה מעוברת מכרתי לך, ולא ידעתי בשעת המחירה אם פרה זו ילדה או לא. אחר כך הוברר לי שאכן ילדה קודם המחירה, כיוון שכך, אם תרצה אתן לך פרה מעוברת אחרת, ואם לא, יתבטא למקח. אילו הקונה טוען, פרה זו בשעת המחירה הייתה מעוברת וברשותי ילדה והוולד שלי הוא. וזה הוויכוח ביניהם. ועוד הוא מבאר באופן אחר שלא נתחייב למכור לו פרה מעוברת, אלא אמר על פרה מסוימת וידועה, אותה אני מחליף עמך כמו שהיא עכשיו, והייתה מעוברת וילדה. חלוקים הקונה והמוכר אם הלידה הייתה קודם החליפין או לאחר מכן. עוד הערה על המשנה שלמדנו עד עכשיו, יש לדקדק מדוע בקניין הפרה נקטה משנתנו לשון המחליף פרה בחמור, ואילו בקניין השפחה נוקטת המשנה לשון המוכר שפחתו. מבאר רש"י בדיבור המתחיל המחליף, שכיוון שמטלטלין ובהמה אינם נקנים בכסף אלא במשיכה, כמבואר לעיל בדף מ"ז עמוד ב', אם נאמר שמכר את הפרה בקניין משיכה, אין מקום להסתפק עם ילדה קודם המחירה או אחריה, שהרי בשעת משיכתה היא לפנינו ורואים אם ילדה או לא, ולכן צריך להעמיד בחליפין, שכאשר משך את החמור נקנית הפרה לקונה, אף שאיננה לפנינו. אבל בשפחה שנקנית בכסף, כמבואר במסכת קידושין דף כ"ב עמוד ב', אפשר לומר שמכר אותה לחברו בכסף ונקנית לו, אף שאינה לפנינו, ולכן יש מקום להסתפק מתי ילדה. ממשיכה המשנה ומביאה אופן שני. אם היו לו למוכר שני עבדים, אחד גדול ואחד קטן, וכן אם היו לו שתי שדות, אחת גדולה ואחת קטנה, ומחר אחד מהם ולא ידוע איזה מהם מחר, הלוקח אומר, הקונה טוען, עבד או שדה גדול לקחתי, ועלה אומר איני יודע, והמוכר אומר איני יודע איזה מהם מחרתי, שהרי הדין שזכה הקונה בגדול, ודין זה מובן לדעת הסוברים לאל בדף צד דיזיין עמוד ב', ברי ושמע ברי עדיף, שכיוון שהלוקח טוען ברי והמוכר שמע, ברי ושמע ברי עדיף וזכה הלוקח בגדול. אבל לדעת הסוברים ברי ושמע לאו ברי עדיף, נשאלת השאלה מדוע הלוקח זוכה בעבד הגדול. ובראשונים יושב הדין הזה בכמה אופנים. א', מדובר באופן שהמוכר חייב שבועה על טענתו, וכיוון שאינו יכול להישבע שהרי אינו יודע, אז מתוך שאינו יכול להישבע משלם. ב', כיוון שמדובר בעומדת באגם ואינו מוחזק בה ויש לו ברק חזקת מרה קמה, כלומר חזקת הבעלים הראשונים, באופן זה כולם מודים שברי עדיף. ג', לדעת סומכוס שממון המוטל בספק חולקים, הכל מודים שברי ושמע ברי עדיף. ד', כאן לדברי הכל ברי ושמע ברי עדיף, כיוון שאין כאן מרה קמה, שהרי קרקע אחת ודאי יצאה מרשותו. אומרת המשנה, ואם להפך, אם המוכר אומר עבד קטן או שדה קטנה מכרתי, ועלה אומר איני יודע, קונה טוען איני יודע איזה מהם קניתי, אין לו לקונה לקח אלא את הקטן. ממשיכה המשנה ואומרת, אם שניהם ודאים בטענותיהם, זה אומר גדול לקחתי, הקונה אומר גדול לקחתי, וזה המוכר אומר קטן מכרתי, יישבע המוכר שאת הקטן מכר ויטול הקונה את הקטן, ואם שניהם מסופקים בדבר, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, המוכר אומר לא יודע איזה מהם מכרתי, והקונה אומר איני יודע איזה מהם קניתי, יחלוקו המוכר והקונה בהפרש הדמים שבין גדול לקטן. ולמרות שכבר הדינים הללו הובאו במשנה הקודמת לאל בדף צדי זין עמוד ב' לגבי משאיל ושואל, וצריכה משנתנו לחזור ולשנותה משום החידוש בדין של יחלוקו, כי היה מקום לומר שרק בשואל ומשאיל על השואל היה יותר לידע איזה מהם מתה, ולכן מוציאים מידו חצי. אבל במחליף פרה בחמור, לדעת רבה לכמן שמדובר בשמע ושמע, היה מקום לומר שלא יפסידו למוכר אפילו חצי, כיוון שלא היה לו לידע. לכך שנינו שאף באופן זה יחלוקו. ובסיפה של המשנה, היו לו שני עבדים, הוא צריך לחדש, אפילו שהיה לו ללוקח לידע אם קנה את הגדול או את הקטן, ואף שגם המוכר היה לו לידע, מכל מקום, כיוון שהלוקח שהוא תובע אינו יודע, היה מקום לומר שאין מוציאים ממון מחזקת המוכר. ועוד, שהרי על הלוקח היה יותר לידע אם קנה גדול או קטן, מאחר והמוכר רגיל למכור להרבה לוקחים, ואינו זוכר מה היה. לכך ישמיענו, שאף באופן זה, יחלוקו. כך מסביר תוספות הראש. זוהי המשנה שלנו בדף קוף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, החליף פרה בחמור וילדה הפרה, ומסופקים מימתי היא ילדה, האם ברשות מוכר או ברשות לוקח, יחלקו המוכר והקונה בבלד. מבארת הגמרא מדוע חולקים ביניהם את הבלד. שואלת הגמרא, המאי, מדוע שנינו שיחלוקו, ולך זי ברשות דמן קיימה, הרי יש לראות ברשות מי נמצא הבלד ומוחזק בו, ולהבי אידך, והשני הבא להוציא ממנו, יהיה עליו דין, המוציא מחברו, עליו הראיה. הבא להוציא ממון מחברו, עליו להביא ראיה שהממון שלו הוא. ולכן, גם כאן נשאיר את הבלד ביד מי שנמצא ברשותו, ולא יוכל השני להוציא ממנו. אלא בראיה, ישבת הגמרא אמר רבי חייא בר אבין, אמר שמואל בשמו של שמואל, מדובר באופן שהפרה עומדת באגם, במקום המירה, ולכך אין הבלד ברשות אחד מהם. ולעניין שפחה נמי, גם כן מדובר דקיימה בסמטה, שבלדה נמצא בקרן זווית הסמוכה לרשות הרבים, שמוכרים שם באמות ועבדים. ואינו ברשות אחד מהם. שואלת הגמרא, ונוקמה החזקת מרה קמה, הרי עדיין יש לנו להעמיד את הבלד בחזקת בעליו הראשון, דהיינו, המוכר, ולהבי אידך והשני, הקונה, הבא להוציא מחזקת המוכר, יהיה עליו דין של המוציא מחברו, עליו הראיה. מיישבת הגמרא, אמני, משנה זוהי, שיטת סומחוסי, דאמר סומחוס במסכת בבקם, הדף מבב עמוד א', ממון המוטל בספק אם הוא של אחד או של שני, חולקין בו בעלי הדינין, בלא שבוע. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אמן יישום חוסי, מדוע הגמרא לא מעמידה כשיטת רבנן? ומה שלא מעמידים את הבלד בחזקת מרקמה, משום שכנגד חזקה זו יש על הבאמה חזקת מעוברת, שכיוון שעד עכשיו הייתה מעוברת, יש לנו להעמידה בחזקתה, ולומר שרק אחר המחירה ילדה, וממילא יהיה הבלד של הקונה. תרצים התוספות שחזקת מרקמה עדיפה על חזקת מעוברת. דברי התוספות הללו מבוארים באחרונים בכמה אופנים. א', חזקת מרקמה היא חזקת ממון המורה שהוא מוחזק כעת בחפץ ולכן זה עדיף על חזקה דמעיקרה. ב', חזקת מרקמה עדיפה כיוון שיש רעותה, יש חיסרון בחזקת מעוברת שהרי ילדה לפנינו ואינה מעוברת. וכאין זה מצינו במסכת נידה בדף הראשון שחזקת המקווה שהיה שלם לא מועילה כשיש חזקה אחרת כנגדה כיוון שיש רעותה בחזקה הזו שהרי כעת המקווה נמצא חסר לפניך. שואלת עכשיו הגמרא, אי מורדה אמר סומחוס, מתי מצינו שאמר סומחוס ממון המוטל בספק חולקים בשמע ושמע? כאשר שני הבעלי דינים טוענים טענת שמע שלי הוא הממון ולא ברור להם מי הוא, כגון מה ששנינו שם במסכת בבא קמא דף מ"ו עמוד א', שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה מת בצידה, ואין ידוע אם מחמת נגיחת הפרה מת או נולד קודם לכן ומת מחמת דבר אחר, נמצא ששני הבעלי דינים טוענים שמע, אז אומר סומחוס, יחלוקו. אבל בבריא ובריא, שכל אחד מבעלי הדינים טוען טענת בריא לי שכך היה ושלי הוא אותו ממון, כגון בנידון במשנתנו שהקונה טוען בריא שילדה אחר המחירה והמוכר טוען בריא לי שילדה קודם המחירה, מי אמר? האם גם באופן זה אמר סומחוס ממון המוטל בספק חולקים? הרי לכאורה, מודה בזה סומחוס לחכמים שהמוציא מחברו עליו הראיה ולא יחלוקו. מיישבת הגמרא אמר רבא ברבונה אין, אכן אמר סומחוס ממון המוטל בספק חולקים אפילו באופן שטענו הבעלי דינים בריא ובריא. ולכן גם במשנתנו ששניהם טענו טענת בריא, הדין יחלוקו כשיטת סומחוס. רבא אמר יישוב אחר של משנתנו לעולם כי אמר סומכוס, אמנם כשאמר סומכוס, ממון המוטל בספק חולקים, לא אמר זאת אלא רק כאשר טוענים הבעלי דינים שמה ושמה. אבל בטענות בריא וברי לא אמר יחלוקו. מכל מקום אפשר ליישב את משנתנו כדעת סומכוס, משום דתני תשנה במשנתנו. זה המוכר אומר שמה עד שלא מכרתי ילדה, וזה הקונה אומר שמה משלקחתי ילדה. זאת אומרת שגם במשנתנו היו טענותיהם של המוכר והקונה שמה. ולכן הדין הוא שיחלוקו כדעת סומכוס. מקשה הגמרא ממשנתנו על תירוצו של רבא בר אבונה. תנן שנינו בסוף משנתנו, אם היו למוכר שני עבדים, אחד גדול ואחד קטן, ומחר אחד מהם ולא ידוע איזה מהם מחר, זה המוכר אומר איני יודע איזה מחרתי, וזה הקונה אומר איני יודע איזה קניתי, יחלוקו. ומבארת הגמרא את הקושיה, בישלמה לרבה, אמנם לפי ביורו של רבה יובן דין המשנה, מידי סייפה שמה הוא שמה, כשם שבסוף המשנה שנינו דין יחלוקו בטענות שמה הוא שמה, שהרי אינם יודעים אם גדול או קטן מחר לו, כמו כן רי שנמי, גם בתחילת המשנה באופן שמחליף פרה בחמור וילדה, מדובר בטענות שמה ושמה שאינם יודעים אם ילדה קודם המחירה או אחרי המחירה, ולכן יחלוקו. אלא לרבה בר אבונה דה אמר אין, כן, אכן אמר סומכוס יחלוקו אפילו כשהבעלי דינים טוענים טענות בריא ובריא, וברישה של משנתנו מדובר שהבעלי דינים טוענים בריא ולכן יחלוקו, אם כן קשה, אשתה בריא ובריא אמר יחלוקו, שמה ושמה מבעיה, אחרי ששנינו ברישה, שכשהמוכר טוען בריא והלוקח כנגדו גם טוען בריא, אומרת המשנה יחלוקו כשיטת סומכוס, וכי צריך להשמיע לנו בסיפה שיחלוקו גם בטענות שמה ושמה? הרי פשוט שכך הוא, מה בא התנא לחדש בסוף המשנה? מדרץ את הגמרא, היא משום הא, אם מחמת הקושייה הזו תרצה לדחות את דברי רבא בר אבונה, לא איריה, אין לך הכרח לכך, משום שיש לפרש, תנא סיפה לגלוי רישא, התנא בסוף המשנה בא לגלות ולברר את הדין שבתחילת המשנה, שלא תטעה ותאמר שברישא מדובר בטענות שמה ושמה ולכך יחלוקו, אבל אם יטענו בריא ובריא, לא חולקים, משום כך תנא סיפה, שנה התנא בסיפה דין יחלוקו באופן שטוענים שמה ושמה, ומכלל מתוך זה תדע שברישא מדובר בטענות בריא ובריא, ואפילו אחי כשטוענים בריא ובריא יחלוקו, נמצא שהסיפה אינה מיותרת כיוון שבא לברר לנו את דין הרישא. ולא ניתן לומר שגם הרישא וגם הסיפה מדברות בשמה ושמה, משום שאם כן הסיפה היא מיותרת, כפי שמסביר רש"י. מוסיפה הגמרא להקשות ממשנתנו על תירוצו של רבא בר אבונה, שכאמור אמר שסומכוס אומר ממון המוטל בספק חולקים אפילו בטענות בריא ובריא, אפילו שטענו בעלי הדינים בביטחון מוחלט כל אחד את טענתו. נן שנינו במשנתנו, אם היו למוכר שני עבדים, אחד גדול ואחד קטן, ומחר אחד מהם ולא ידוע איזה מחר, זה הקונה אומר גדול לקחתי וזה המוכר אומר קטן מחרתי, יישבע המוכר שקטן מחר ואיתו לקונה את הקטן. ובארת הגמרא את הקושייה, בישלמה לרבה, אמנם יובן הדין הזה לפי רבה דאמר, כי אמר מה שאמר סומכוס דין יחלוקו, זה דווקא כשטוענים שמה ושמה, אבל בטענות בריא ובריא לא אמר סומכוס יחלוקו, שמשום אחי שנינו באופן זה ששניהם טוענים בריא, יישבע המוכר ויפטר מליתן לקונה את העבד הגדול. אלא לרבה בר אבונה דאמר אין, כן, אכן אמר סומכוס דין יחלוקו אפילו כשטוענים בריא ובריא, אם כן קשה, המאי מדוע שנינו באופן זה ששניהם טוענים בריא שישבע המוכר, הלא יחלוקו מבעיה לה, היה צריך לפסוק דין יחלוקו, שהרי אף באופן זה אומר סומכוס לדינו שיחלוקו, ואי אפשר לומר שרק הרישה של המשנה נאמרה בשיטת סומכוס ולא הסיפה, כי כיוון שהרישה בשיטת סומכוס מסתבר שגם הסיפה כשיטתו, רצת הגמרא מודה סומכוס שלא חולקים, איך דאיקה שבועה דאוראית, באופן שחייב להישבע שבועה מן התורה. וכיוון שבאופן זה במשנתנו מדובר שהמוכר הודה במקצת, שהרי הודה שעבד קטן או שדה קטנה מכר לו, וחייב שבועת מודה במקצת מן התורה, כדבעינן למימר לקמן, כפי שהתבאר בהמשך הגמרא לקמן תפקוף עמוד ב', לכן מודה סומכוס, שאחר שנשבע שלא מכר את הגדול, שוב אין מחייבים אותו לחלוק, אלא נותן לקונה את הקטן. והטעם שכאשר יש שבועה דאורייתא מודה סומכוס שלא אומרים יחלוקו אלא נשבע ונפטר לגמרי, מפרש הראב"ד כפי שמביא השיטה מקובצת, שאין מחייבים אותו בשני דברים, גם להישבע וגם לשלם, כיוון שנשבע שוב פטור לגמרי מדמי העבד הגדול. אילו הרמב"ן מבאר שכיוון שאי אפשר לפוטרו משבועה שחייבתו התורה, וכן אי אפשר לומר שיטול מחצה בשבועה וחברו ייטול מחצה בלא שבועה, לכן נשבע ונפטר לגמרי, שהרי התורה האמינה מודה במקצת בשבועה כל זמן שאינו בא להוציא ממון מאחרים. פרש רשי שאף על פי שמודה במקצת שאומר אילך, דהיינו שנותן את הדבר שעודה בו הדין הוא שפטור משבועת מודה במקצת, בכל מקום בנידון של משנתנו שעודה על העבד הקטן ונתנו מיד, זה לא נחשב כאילך, כיוון שמדובר באופן שקטע את יד העבד הקטן שמודה בו, ונמצא שיש עליו עדיין חיוב תשלומים. באופן זה, אין זה אילך, כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף קוף עמוד ב'. וגם צריך לומר שהוא סובר שטענו חיטים ועודה לו בסעורים חייב שבועת מודה במקצת. וכן צריך לומר שהוא סובר שנשבעים על העבדים ואין דינם כקרקעות. כפי שיתרץ רב ששת לקמן בדף קוף עמוד ב'. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדף התשעה ותשעים של מסכת בבא מציע, דף צדי ט', עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם עבד עברי גופו קנוי, התשובה בתוספות. שאלה שנייה, באיזה אופן מודה שמואל, שאם אמר השואל עקישה במקל ותבוא, הרי הוא מתחייב בעונסי הדרך. שאלה שלישית, לעניין מה אמר אבונה, שהשואל קרדום אינו קונה או עד שישתמש בו. שאלה רביעית, השואל קרדום הקדש מן הגזבר, האם יכול להשתמש בו ומדוע? שאלה חמישית, מה ההבדל בתשלום בין הנהנה מן ההקדש לבין המזיק את ההקדש? השאלה האחרונה, סבלים ששברו את החבית, אילו דמים יש להפחית להם מהתשלום? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, ה' בתיבת תפשין עין זין, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי, דף צדיתת, ממסכת בב המציאה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, וב בתיבת תפשין עין זין, ונלמד את הדף המאה של מסכת בב המציאה, דף קוף, השתבח שמולד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע, ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.